שלום לך.
שלום לך, אלנה.
אופק אשכנזי, ברוך הבא.
ערב טוב, תודה רבה, ברוכה נמצאת.
בואו ככה, לפני שנצלול לתוך העניינים, תציג את עצמך לטובת מי שלא מכיר אותך.
אז שלום לאלונה, לקהל של אלונה שרואה אותנו. קוראים לי אופק אשכנזי, ואני בשלוש שנים האחרונות מהווה מורה, משמש כמורה דרך לשמחה, מורה דרך לניקוי רעלים מוכנים. בעצם העברתי כבר קרוב ל-6,000 ישראלים וישראליות תהליכים של ניקוי רעלים רוחני על בסיס חוכמת הקבלה והחסידות. ואיך הגעתי לזה? אז כבר 15 שנים אני בתהליכים של התפתחות אישית מואצת, המון המון כלים, מאמן רגשי ועבודה קבוצתית, הנחיית קבוצות, ומצאתי באיזשהו תהליך שאני עברתי, שיש לי נשמה, והתחלתי לדבר איתה, ולגלות את הנשמה, וזה הוביל אותי לעולם של פנימיות היהדות בעצם, שמשם לקחתי את כל הנושא של הקשר בין הנשמה והגוף, שאפשר להגיד שאני חוקר אותו, אני לא חוקר באוניברסיטה, אני חוקר אותו בחיי, ויצא לי לעבוד עם באמת עם מאות אנשים בליווי אישי וקבוצתי, לחבר אנשים לגוף שלהם, ונדמה לי שזה הנושא שלנו. איך הקורונה קשורה לחיבור לגוף וניתוק מהגוף?
אוקיי, טוב. אז אנחנו נצא לחצי דקה של פתיח, ומתחילים. טוב, אני לא הספקתי להוציא הודעה לכל הקבוצות, אנחנו נעשה סליחה שוב את הפתיח שוב. ונצא לדרך.
פתיח חוזר.
חזרנו, כן. סליחה על העיכוב הקל. אז אלן אופק, אני מאוד שמחה שאתה כאן.
גם אני, אלונה.
האמת שאני לא מכירה אותו. יותר מדי, לא יודעת שיותר מדי מה הוא עושה, אבל סקרנת אותי.
סקרנתי?
כן, סקרנת אותי. אני מרגישה שאתה עושה טוב לאנשים.
תודה רבה.
ואנחנו בתקופה שאנשים צריכים, אנשים שיעשו להם טוב.
כן.
כי עושים לנו פה לא כל כך טוב.
כן. אני העליתי לפני, מה זה היה כבר חודש, פוסט שנקרא גוף טהור ברא לי אלוהים. והפוסט הזה צבר, הגיע לכמה עשרות אלפים, אולי כבר מאות אלפים, הרבה בזכותך, כי את הפצת אותו לכל הקהל שלך. וכתבת שמה משהו על זה שאני מדבר על הדברים בכנות ובעדינות. זה מאוד אהבתי את זה. זה מבטא משהו מאוד אמיתי על מה שאני עושה.
כי אני מאוד לא בעדינות, מדברת על מה שקורה.
אז זה טוב, זה איזון טוב.
אני מאוד לא עדינה על מה שקורה, אני מאוד כועסת על מה שקורה, ואני מאוד מאוד לא פוליטיקלי קורקט. עם אף אחד מהשותפים לפשע הזה. בכל מקרה, בואו ככה נתחיל עם, את יודע, ברמה הכי ארצית, בסיסית,
כן.
להבין איפה אתה נמצא מבחינת המגפה, יש כאן מגפה קטלנית, אנחנו בשעת חירום.
אנחנו לא במגפה, אנחנו כן בשעת חירום, שגוזלים לנו את זכויות האזרח הבסיסיות ביותר, מפעילים עלינו כוחנות איומה ונוראה. הופכים אותה, בעצם אני כבר יודע הרבה זמן שישראל היא לא דמוקרטיה, אבל מה שקורה פה זה כבר דיקטטורה. אז אנחנו בשעת חירום בהחלט, לא במובן הבריאותי, הגופני, אלא במובן הבריאות הנפשית שלנו. כן.
אני, אתה יודע, כל תא בגוף שלי מרגיש שאנחנו בשעת חירום כבר שנה וחצי.
כן.
אני ממש, הגוף שלי אומר שאנחנו, אני לא מסוגלת לעשות שום דבר אחר.
כן.
אני לא מדברת על לעבוד בעבודות אחרות, אני לא מסוגלת לפקד בבית אפילו, אני כל היום על זה.
כי זה גם את שליחה, את שליחת אור להעיר לאנשים.
אני מרגישה בצו 8.
כן, בהחלט צו 8, ואני קורא לזה מלחמה על גוף האדם, זה מלחמה על הגוף ועל התודעה. זאת אומרת, שני החלקים בתוך האדם שהם הקצוות, שזה כפות הרגליים והכתר, כן? הקצה של הראש, זה נקרא לזה התודעה או הנשמה, והגוף, ואנחנו זה מלחמה על הגוף שלנו, מלחמה על הנשמה שלנו. ובהחלט, אני גם מרגיש צו 8, את הקריאה הזאת לצאת ולהעיר לאנשים, ולהעיר את האור ולזרוח כמו שמש, ולהגיד, חירות האדם, כבוד האדם, ריבונות האדם, וכבוד לגוף. זה השעה.
אוקיי, אז אנחנו מיושרים בזה, שאנחנו יודעים שאנחנו לא פה באיזה מגיפה, ואני לא צריכה לתפוס ממך מרחק.
אנחנו לא מתרחקים, ומסיכות זה לאנשים שמתחפשים. אני אוהב אותנטיות, כן.
אוקיי, אוקיי. אז יופי, אז אני שמחה שאתה גם לא בעניין של מסיכות, ואתה לא בעניין של מגיפה, אז
אנחנו...
זה בעצם הבסיס למי שנכנס לכאן.
בוא נראה לך על חיסונים. יש לנו 3 בנות.
כן.
הגדולה בת 7.5, וחיסנו את המחומשת, את המכירה. אז חיסנו אותה בחלק מהמחומשת, לא בהכל. ואפשר לראות את הגרף הזה שהוא... ראיתי איזה רופא מדבר על זה. אז בילדה השנייה, שהיא כבר בת 5.5, נעמי, אז חיסנו כמעט... כמעט כלום, רק איזה הדברים הבאמת היותר הכרחיים בעינינו אז, ובילדה השלישית שלנו לא נגע במזרק.
וואו.
אז...
זאת אומרת, אתה כבר לוקח אותי להארדקור, שהתמוטט לך כל החיסוני השגרה בעצם, האימון.
הרבה לפני, אני אגיד לך מה...
לפני הקורונה?
החוויה המכוננת שלי מול הרפואה.
כן.
ואשתי, לפעמים אנחנו חוזרים לזה. היינו בהיריון הראשון, ו... אשתי היה לידה מאוחרת. וההתייחסות שם שכל הממסד, שכל הבית חולים, דרך אגב הרופאים, לא החיות, החיות היו מלאכיות, אבל הרופאים התיינגו אלינו כעבריינים, על זה שהיה לנו דעה משלנו. וההתייחסות לגוף שלנו הייתה כאל סטטיסטיקה בתוך פרוטוקול, ואיך אשתי אומרת את זה? לא היינו בני אדם, היינו מספרים.
מה זאת אומרת, היינו עבריינים? מה לא רציתם לעשות?
וזה, לא רצינו לזרז את הלידה, בצורה לא טבעית. והלחץ היה ברמה של את הורגת את הילד שלך, את תמותי, רופא, מנהל מחלקה, אומר לאשתי, את שמה אקדח לתינוקת שלך.
למה לא רוצים לזרז הלידה? אני זרזתי דווקא.
זה בסדר לזרד, בסוף גם אנחנו זה ירדנו.
הייתי 24 שעות על פיטוצין, זה היה זירוז, ואני הייתי מאוד בעניין.
פיטוצין זה אחד הטילים.
טילים.
הרעיון הוא שאישה יש לה זכות ללדת איך שהיא רוצה.
כן, אני פשוט לא מבינה בלידות, אז אם אמורים שצריך לזרז, אז אני...
ועכשיו שאומרים שצריך לחסן.
אז זה נושא אחר כי כבר...
זה לא נושא אחר, זה אותו נושא בדיוק.
זה נושא אחר כי התחלתי לחוק. קור את זה. פיטוצין או לא פיטוצין, לא נכנסתי לזה כי אני לא צריכה ללדת.
אבל כשבא אדם עם חלוק ואומר לך ככה וככה, כי אני המומחה, אני יודע, אבל זה הגוף שלי, זה הגוף שלי. ועברנו שם תהליכים,
זה שאלה מאוד מעניינת, אתה יודע, כי אם בן אדם אומר אני לא רוצה לקבל זירוז, ואם הרופא חושב שאתה מסכן את עצמך ואת העובר, אז באמת יש שאלה מי מחליט. זה משהו
האדם.
ש... אז זהו.
אבל יש אחריות על האדם.
אז, ואם האדם, תראה, זה באמת
גם את שואל...
ואם הבן אדם לא יודע, השאלה מי יודע.
אבל מי שבא לבית חולים לא יודעת, בסוף היא לוקחת את האפידורל, את הפיטוצין והכל.
אני לא יודעת, אז נתתי להם לתת לי פיטוצין.
זה היה לפני כמה שנים, נכון?
היום אני גם לא יודעת כלום על פיטוצין, אני לא נכנסת לזה. זה לא מעניין אותי עכשיו.
זה לא משנה מי שבא לעבור תהליך רפואי, בא ביודעין, אנחנו היום בעידן שהאדם יודע יותר מהרופא, אם הוא לוקח את האחריות על הרפואה שלו.
אם הוא לומד את
זה. אם הוא לומד את זה, אם הוא חוקר את זה. כל מה שקורה עם פייק ניוז, יש מקורות מידע שהם זמינים באינטרנט. והם הדבר האמיתי.
כן.
וצריך כאן מה להצליב נתונים ולחקור. אבל הבנו, וזה היה לפני 7.5 שנים.
כן.
שהרפואה לא בעדנו, הרפואה לא בעד האדם. היא בעד לשמור על עצמה, ולתקתק את הלידה, ולקחת לידה שזה אירוע טבעי אנושי, מדורי דורות האדם יודע ללדת, האישה יודעת ללדת, ולהפוך את זה לאירוע רפואי. להפוך את זה לניתוח. ואז אם זה בתוך אירוע רפואי, אפשר לשלוט על זה. וזה מה שעושים לנו. רוצים לשלוט עלינו. הרי וירוסים תמיד היו, מחלות תמיד היו, רוצים לשלוט עלינו. רוצים להפוך את זה המדינה מצילה את האדם מעצמו. וזה מה שקורה לנו. ככה זה נראה שהשכל... פתחת לי פתח פה לדבר על השכל.
אתה פתחת לי פה נושא שלם של זירוזי לידה, שלא חשבתי על זה בכלל.
כל ההתייחסות לרפואה.
לא חשבתי על זה בכלל, אבל אוקיי.
כל ההתייחסות
לרפואה. בוא נכנס את זה שם, כי זה נושא שלם שאני לא...
אני לא רוצה, לא.
כן, לא יודעת.
שם התחלנו, שם...
שם אתה התעוררת, להבין שיש פה בעצם פטרונות רפואית ו...
מערכת שלא רואה את האדם, ולא מעניין אותה האדם. אבל זה הרבה שנים לפני זה, כן?
אבל תגיד לי, מה זה הסכמה מדעת? הסכמה מדעת זה לבוא ולהגיד לפציינט, תקשיב, יש התערבות רפואית, יש את ה... לכאן ולכאן, בעד ונגד, ותחליט.
אבל הסכמה מדעת זה שיחה, אלונה.
זאת, נכון.
מי מדבר איתך? מי מנהל איתך שיחה?
הם לא הסבירו למה צריך זירוז ולא ניסוי.
הם נתנו לנו נתונים לא נכונים. לא קיימים בכלל, לא משנה, זה לא הנושא.
אז הם דיברו, אז כן דיברו.
אבל זה לא שיחה.
כן, אבל זה באמת לא נושא.
זה הנחתת הוראות כוחנית.
אז בוא נחזור לנושא של הווירוס, בוא נחזור תראה, מה שקורה כרגע בשטח, זה שיש כאן ציבור עצום שעובר, אנחנו עוברים אונס עם.
כן.
בזריקה.
נכון.
אונס עם. או אונס של בדיקות, או אונס של זריקות. ותחת כפייה וסחיטה באיומים, עם איום שאם אתה לא תעשה, אתה תאבד פרנסה, לא ילך לך להכיל את הילדים שלך, זאת אומרת, הכי נמוך שאפשר.
כן, נכון.
לא, יותר נמוך מזה זה לסכסך בינינו לבין ההורים שלנו. זה יותר נמוך.
בין ההורים להורים אחרים, בין ילדים לילדים.
כן.
מישהו יודע על ילדים שהטילו עליהם חרב, על מישהו, ילד לא מחוסן, שהחברים שלו מחרימים אותו?
לא מחוסן, בוא נשים את זה רק.
לא מוזרק.
לא מוזרק, בדיוק. אז אופק, בוא, אנחנו ככה, השיחות של מה קורה, אנחנו כבר יודעים.
כן, בוא נגיד לאנשים משהו שאולי הם לא יודעים.
בוא ניתן להם קצת, איך מתמודדים עם המצב הזה?
חייבים להבין את המשמעות של לאן הגענו.
אוקיי.
זה קורה כבר הרבה מאוד שנים. זה לא התחיל בקורונה. זה תרבות שלמה, שאני קורא לה תרבות מילוי חיסרון. זה קורה כשהאדם הופך להיות מכונה צרכנית. חסר לך משהו, לך תקנה את זה. יש לך איזה קושי רגשי, קח כדור. כל דבר, אתה מרגיש בדימוי העצמי שלך נמוך, לך תעשה איזה הישג, לך תרוץ מרתון, לך תשיג הישג בעבודה, קידום בעבודה. קשה לכם בזוגים, תביאו ילד, הילד ישכין שלום. תרבות שלמה שאני קורא לה מילוי חיסרון. זאת אומרת, אני מרגיש שחסר לי משהו, אני מחפש בעולם מה יכול למלא אותי. וזה רעל רוחני מטורף, ומה שאני עושה זה מנקה רעלים רוחני, אז אני מסתכל על זה.
אתה הזכרת שאתה גם מגיע מעולם הקבלה?
אני לומד קבלה וחסידות, כן.
אז אני חייבת לשתף אותך, אולי לא תאהב את זה, אבל כשאני התחתנתי בנישואים הראשונים שלי, פעם, הרגשנו שנינו שחסר לנו משהו, באנו מהעולם החילוני,
כן.
הרגשנו שחסר לנו משהו, ומהמקום שאתה מדבר עליו, הלכנו ללמוד קבלה.
אוקיי.
אבל...
למה שאני לא אוהב את זה?
כי... אין לי דעה טובה על החוויה שהייתה במכון לחקר הקבלה.
אני לא למדתי שם.
אוקיי. אז החוויה הייתה חוויה.
אני לא אגן עליהם.
ואני פרשתי משם, הוא לא, והתגרשנו על הרקע הזה גם.
וואו, אוקיי.
אז אפרופו מילוי חסר, בדיוק, הרגשתי חסר, והלכתי לקבלה שיתנו משמעות לחיים האלה. כי היה לי ריק מדי בעולם החילוני.
לא, אני לא דווקא הייתי קורא לזה חסר, כי הרגשת קריאה להתמלא... מרוחניות, שזה קריאה נהדרת. יכול להיות שבמקום שהיית בו זה לא קרה או לא קרה כמו שרצית, אבל מה שאני מדבר עליו זה בעצם לחפש, להשקיט את המערכת הפנימית על ידי מילוי חיצוני. וזה קורה באוכל, זה קורה בבגדים, בקניות, בטיולים לחול. תראי מה הקורונה אסרה עלינו, די מהר. טיולים לחול, קניות, מסעדות, אני לא יודע, לפני הזריקה. סגרים. מה הסגרים עשו?
חברה.
סגרו לנו את החיים, כן.
חברה.
קודם כל, מחקו לנו את העולם הצרכני, אחר כך הרחיקו אותנו אחד מהשני. וצריך להבין, זאת אומרת, מה זה צריך להבין? אני חי חיים שבו, בהם אני קשוב לרצון הבורא, מה הבורא מבקש ממני, מה הבורא רוצה לעשות כאן. ויש פה אנשים שמסתובבים פה, וכן, הם מנהלים פה מערכה נגד הגוף. מערכה נגד הגוף, להקטין את כבוד האדם, להקטין את חירות האדם, והם משנים על תרבות מילוי החיסרון. עכשיו, מה זה הזריקה הזאת? אם לא מילוי חיסרון אחד ענק. לא מדברים על... להפסיק לאשן, לאכול נכון, להתעמל, לעשות ניקוי של רגשות. שמה זה מערכת החיסון? זה בנוי מחוסן. חוסן זה עד כמה המערכת שלי חזקה, להתמודד. הרי למה לא לקחתי את הזריקה? לא היה לי מחקר שאמר לי שהזריקה מרעילה אותי או מסוכנת לי.
אתה יכול להסתכל בקיר של משרד הבריאות מיום חמישי, שם פרויקט עדויות.
הסתכלתי, כן. אבל אני אומר, הרבה לפני זה.
אוקיי.
פשוט הייתי אחד כזה שלא רוצה להזריק. לא רוצה... לא רציתי, הגוף שלי אמר לי, יגיע הדבר שקרה קורונה, אגב, אני יודע שהמחלה הזאת קיימת. יש לי חברות וחברים שחטפו אותה, וחטפו אותה גם לא, מאוד מאוד לא טוב. והם גם היו חכמים מספיק לא ללכת לבית חולים. אבל אמרתי לעצמי תמיד, אם זה יגיע, אני אתמודד עם זה. ואני יודע שהגוף שלי חזק. אני יודע שאם זה קורה, אז זה בעדי. עכשיו, זו תפיסה שרוב האנשים לא מחזיקים אותה. אם שהעולם בעדי, שטוב לי, ואז אם טוב לי, אז הדבר הזה הגיע. הוא רוצה לעשות לי משהו טוב.
אז הקורונה הזאת היא בעדנו, אתה חושב, ההונאה, הרמאות הזאת היא לטובתנו?
יש פה שני מעגלים, בסדר? יש מעגל שהוא מאוד מאוד לרעתנו, אבל המעגל הרחב יותר הוא בעדנו, כן. אני אגיד לך מה. חזל אמרו את זה הרבה, הרבה לפניי, לפני האור הגדול יהיה חושף גדול. אנחנו רואים את זה גם ב... השעה הכי חשוכה בלילה זה לפני השחר. ונכון שיש פה מערכה מתוזמרת שבאה להקטין את האדם. אבל למה זה נועד לעשות? זה בא לעשות שנקום ונזעק ונגיד, אנחנו גדולים, אנחנו חירותיים, אנחנו ריבונים, אנחנו מכבדים את גופנו, נאמנים לכל הפנימי, לאינטואיציה, להתאגד ולקום זקופי קומה, וכן, לסרב. לסרב, כמו שאברהם אבינו, סירב לאבא שלו, שכולם שם היו עובדי אלילים, הוא קם, הוא הסתכל על השמש, על הירח, הוא חיפש בורא. אז הוא קם וסירב וניתס את הפסילים.
אבל אופק, רגע, אופק, סליחה, אני לא, זה ברור לי שמי שער ומודע ומבין, הוא מסרב או נאנס, אבל זה, אני חושבת שהבעיה שלנו זה עם אלה ש, לא רק שלא מסרבים, עם אלה ש... חושבים שככה אנחנו צריכים לעשות, באמת שהם, בעצם עצם החלת התו הירוק וההסכמה להפרות זכויות אדם, זה בגלל שחצי מהמדינה הזאת כנראה השתכנעה שיש פה מגפה קטלנית, ואנחנו לא נזריק, אנחנו מסכנים אותם.
כן.
ושם הבעיה, לא באיציות שלנו.
אז אני...
שם הבעיה.
אני מסתכל על זה ככה, ש... יש פה יקום מקביל, יש פה בעצם, אנחנו חיים בעולם אחר.
נכון.
אנחנו יכולים לראות אחד את השני, לדבר אחד עם השני.
אבל אנחנו פלנטות.
אבל זה פלנטה אחרת.
גם.
ואז, מה יש לי לשכנע מישהו ביקום מקביל, בואו לחיות ביקום שלי? זה...
מכיוון שהיקום שלא משפיע על היקום שלי.
נכון, לכן אני אסרב לשתף פעולה עם ה... אם יש לי קרוב משפחה, בואו נגיד את זה פה רגע. יש לי קרוב או קרובת משפחה או חברים ש... לוחצים עליי להזדרק. להזדרק אומרים, או להיזרק, או...
להתפייזר.
להתפייזר. בארץ זה להתפייזר, כן. אז לסרב, לשתף פעולה עם זה. ואם יש מקום עבודה שלוחץ להיבדק, ולוחץ להיזרק, להזדרק, להתפייזר, לסרב, לשתף פעולה עם זה. עכשיו, אני לא אומר לאנשים, תשליך את הפרנסה, לא, רגע. בשיקול דעת, אבל... בכוונה פנימית של אני ביקום שלי, אתה ביקום שלך. בוא לא נערבב רגע יקומים. אני בעד אחדות ובעד אור ואהבה, ואני בא ממקום מאוד רוחני. אנשים שסביבי, מורות ומורים מוכנים, כולם מדברים, אור, אהבה, אחדות. אבל רגע, בתוך האור והאהבה, אחדות, אתה צריך גם זקיפות קומה ולדעת האמת שלך ולהילחם על האמת שלך. וכדי להגיע לשלום, צריך גם להילחם מלחמה צודקת, וזאת מלחמה צודקת. אז אני לא אכנס ליקום שלהם ואני אגיד להם, אתם המפיצי מחלות. וראיתי כבר כמה סרטונים שאומרים ש... המוזרקים בעצם מייצרים את הווריאנטים.
מה לעשות, זה הווירולוגים אומרים, לא, זה המדע אומר, אתה יודע.
כן, אבל אני גם לא עכשיו אסוף את כל הסרטונים ואשלח לכל החברים המוזרקים שלי.
הם לא יצפו בזה דקה.
הם, גם אם יצפו בזה, זה לא ישכנע אותם.
נכון.
הם ביקום מקביל, נכון. הם בדת מקביל. מי שרואה את טלוויזיה עבוד עליו לגמרי, עבוד עליו לגמרי, נכון. בתוך השטיפת מוח הסובייטית.
כן.
לכן אני בכלל לא אבוא ולשכנע, לא אכנס לוויכוחים. אבל אם מישהו יבוא אליי ויגיד לי, שמע אתה טועה, שמע אתה מסכן, שמע אתה מפיץ מחלות, אני בוודאי אקום וזקוף קומה ואני אראה לו מה אני יודע. אבל אני גם לא רוצה להתנסה עליהם, לא רוצה לשפוט אותם. רוצה לחמול, באמת.
אז איך חיים איתם?
לא קל. זאת אומרת, יש לי משפחה שאני מלווה את האישה ואת הבן זוג שלה, והם נמצאים ביישוב מאוד, מאוד מבודדים שם. והם די מרגישים מנותקים, והם כן הולכים להרוז את הדברים ולעזוב למקום אחר. כי החיים כבר הם בלתי, הם לא אפשריים, בקהילה שבה 90 ומשהו אחוז מהאנשים הזדרקו, והם לא מוזרקים כמעט היחידים, אין להם מה לעשות שם איתה. זה המציאות. או כל מיני, אני אומר, אם המשפחה שלך או שלך, מייצרים מצב שבה אתה לא יכול, את לא יכולה להגיע למפגשים משפחתיים, בלי תו ירוק, כדאי שזה זמן לחפש משפחה חדשה.
או.
כן.
לא.
אני לא אומר להתנתק.
אני לא מסכימה עם זה.
אני לא אומר להתנתק.
לא.
אני אומר,
לא.
שימי לב מה אני אומר.
תקשיב רגע. בשיקול דעת פה, תראה, הורים בשבילי זה קדוש. אז אם ההורים שלנו נפלו בפח של התרמית, הם הרי קורבנות, אז מה, הם יאבדו גם אותנו? הם גם בחרדות של מגפה, שקר, גם יזריקו וירעילו את עצמם, כן. וגם יאבדו. מה, הפשרה שלפחות אני עם עצמי מצאתי, זה אמרתי לאמא שלי, לא, אמא שלי אגב לא דורש את זה, אבל כשאני הצד השני, אני מוכנה לקחת את הבדיקה הביתית ולעשות אותה להחטפו, חטפו על הזריקה, על הבדיקה, לירוק על הבדיקה, באמת רק במצבים שזה must.
כן, כן.
אירוע או משהו כזה. כי באמת...
לא צריך להתנתק.
יש הבדל בין להירשם לקורס עכשיו, שמכריחים אותי לשים את הסמרטוט, ואני לא חייב את הקורס, לבין אירוע משפחתי שחשוב לי לשמור על הקשר עם המשפחה. אז אני אומרת, צריך למצוא את זה פשרות, לא לחפש משפחה אחרת, כל כך מהר אופק.
כשאני אומר לחפש משפחה אחרת, אני מתכוון... משהו ששכחנו כאנושות, והמערב שכח כאנושות, שזה עניין של קהילה, שזה זמן הקהילות. והתלכי ואת תמצאי אנשים קרובים לליבך, שרואים אותך, שמכבדים אותך, שלא קוראים לך הזויה ומשוגעת ומתורללת. וזה הזמן של אנשים להתאגד, כמו שאת עושה, מה את עושה בעצם? את אוספת אנשים לקהילה סביבך. וגם אני במקומות שלי אני עושה את זה, ועוד אנשים עושים את זה. וצריך באמת לשים לב שכל אדם ואישה שמתעוררים, ללכת לחפש עוד אנשים שיתעוררו, כן. זה מפתח. אל תהיה לבד בזה, בהתעוררות שלך.
זה המקום לעשות הפסקת פרסומות, ולספר על פרויקט אומיוניטי, פרויקט מדהים של קהילות בכל רחבי הארץ, כמעט בכל עיר ועיר. זה התחיל במפגשי שפיות, זה הפך להיות על המותג הומיוניטי, יש אתר שנקרא הומיוניטי, ששם אפשר לרשם לקבוצות וואטסאפ האזוריות, ומשם להיכנס ולראות מה יש באזור שלכם, וחוץ מזה, יש, אני אשים לינק בתיאור הסרטון, לאתר של הומיוניטי, ששם אתם יכולים לראות את כל האירועים והמפגשים החברתיים והתרבותיים, של... לא שואלים מה הזרקת או לא הזרקת.
אז זה חשוב.
לא שואלים את השאלות האלה. אין טלאי ירוק, אין טלאי סגול, אין שום טלאי.
יש חיבוקים?
באיזו שאלה, בעיקר.
אני שומר נגיעה, אז אני מחבק את
הצד. למי שמוכן.
זה הזמן, מה שבעצם, יש לנו תופעה במציאות אלונה, שנקראת תופעת הקצוות. זה אומר שלמשל ציר שנקרא כוחנות ונוכחות. כשמפעילים כוחנות, התגובה שלי כאדם היא להפעיל יותר נוכחות. זאת אומרת, אני, מזהה שיש פה הזדמנות בקצה השני של התופעה הלא רצויה להביא, אם יש פה שנאת חינם, אני מביא אהבת חינם. זאת אומרת, אני מגביר בדיוק בקצה השני, ולכן מה שאמרתי, לחפש משפחה, זה לא להתנתק מהמשפחה הקודמת. אבל זה להבין שאם עד היום הסתפקת בכל מיני יחסים, הרי מה הקורונה באה לעשות? היא להאיץ תהליכים שכבר היו. יש לך בני זוג שהם לא בדיוק בתפקוד טוב אחד עם השני, ופתאום יש סגר, והבעל הולך לעבודה, והם כל היום ביחד. אז היו המון גירושים. מצד שני, היו גם המון משפחות שפתאום גילו אותה ביחד. וגילו כמה כיף לא לשלוח את הילדים, ופתאום הם בחינוך ביתי.
אתה יודע שיש הגדרה חדשה עכשיו לזוגות מעורבים, הרי יש זוגות מעורבים